בוא נקרא, התחלנו קצת, בוא נקרא עוד הפעם. זה כמה אני נלחם, מלחמה פנימית, ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. וכל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים, עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות, היא מצוות השם, שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה, ומצד אחד הרי היא קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. אז עוררנו אתמול את התמיהה שהשורות האלה שהרב כותב פה, מה שבאמת הרב כל הזמן נדחף לדבר רק מענייני התשובה. אנחנו יודעים שעולמו של הרב הוא חובק זרועות עולם, וקשה למצוא סוגיה שהרב לא התייחס אליה וטיפל בה בכל מה שקשור לתורה ולתרבות והכל מהכל. וכנראה שזה קשור לרוח חזקה דוחפת כל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים, שהתשובה כנראה ילך ויתבהר, היא לא רק מה שמדובר על איזשהו כיבוי שריפות נקודתי של קלקולים שישנם אצל האדם, אלא פיתוח, שכלול, כל מה שניתן לשכלל צריך להיות הולך ומשתכלל, וזה עניינה של התשובה. אני משער שרוב, מקווה שכל היושבים כאן מכירים את ביטוי חז"ל, תשובה קדמה לעולם, שהתשובה היא ערך שעליו העולם מושתת. כלומר, העולם ילך ויחשוף את מגמתה של התשובה. והעולם כולל המון תחומים, המון עניינים, וכשהעולם הולך ומתפתח, הוא מתפתח מכוחה של התשובה, כי התשובה היא באמת הפיתוח של הכל. ובעלי תשובה כמו הרב הם בפנימיותם דבקים במהלך התשובה הזה, ובאמת כל הזמן מדברים רק על דבר התשובה, וכל הרעיונות שלהם הם רק נביעה ממעיין התשובה הזה, שפשוט ללכת ולחשוף בהכל את התכלית שהתשובה שואפת אליה. התשובה, ופה עצרנו, התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים, עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. אז אותו סגנון, חשבתי שכמה פסוקים מדברים בחמישה חומשי תורה על התשובה, בלי תוספות של מדרשי חז"ל, פסוקים מפורשים, שאנחנו נקרא עוד כמה שבתות, ושבת עד השם לוקחה וכולי, אולי עוד כמה רמזים, אבל איפה כל התורה כולה? איפה זה החלק היותר גדול בתורה? ובחיים, איפה זה החלק היותר גדול בחיים? אז כמו שאמרנו, צריך פשוט לזנוח את מושג התשובה כמו שציירנו אותו בלי הרב, ולהבין, יש לך את התורה ואת כל המתבהר בה בפרטים ובמחנה המשותף שאליו משתייכים כל הפרטים הללו, דע לך, לזה קוראים תשובה. זה החלק העיקרי, ומתבהר שהתשובה היא לא איזשהו סעיף בתורה. אולי נכון יותר לומר שכל הסעיפים בתורה הם סעיפים שבלויים בתשובה. התשובה היא כמו כלל התורה, ולא רק בתורה, גם בחיים. הוא מוסיף משפט, כל התקוות האישיות והציבוריות עליה בנויות. תסתכל על התקוות של האיש היחיד, מה הם תקוותיו בחיים באמת, לא רק מה שנקרא איזושהי משאלת לב שמתבטלת מיד, אלא תקוות אמיתיות שאנחנו יודעים להצביע, זה תקווה של האדם הפרטי. ולא רק תקווה של האדם הפרטי, התקווה של הציבור, של הציבורים, של הקיבוצים הכלליים. תבחן מה הם התקוות האלו, כלומר מה השאיפות שבאמת תואמות את נפש האדם הפרטי או נפש האדם הציבורי של החברה, הנפש הציבורית, ותמצא שהתקוות הללו, לאן הן מקוות, הן מקוות לנקודה מסוימת, עליה בנויות כל התקוות האישיות וציבוריות, על התשובה. כי התשובה כוללת בקרבה את כל הפיתוחים הללו שאליהם יש את התקווה. וזה המימד הכללי המופשט של התשובה, הצד הנשמתי שבה, הפנימי שבה, הגדרות העליונות שבה. ועם זאת, התשובה היא מצוות השם. אדם, אנחנו יודעים שאדם שחטא, יש עליו מצוות עשה לשוב בתשובה. צריך לשוב בתשובה. כלומר, מהרזולוציות של כל התיאור הזה שמקיף את כל האדם ואת כל היש של תיאור התשובה, אנחנו יורדים גם לזה שבסוף אדם יצטרך לעשות את מצוות התשובה שלו. כמו שאנחנו יודעים, וידוי או עניינים דומים לוידוי. וזה מצווה. כלומר, כל הגודל הרוחני העליון שדיברנו עליו של מגמת התשובה הכללית, שעוד נלך ונלמד אותה הרבה בתוך הספר, בסופו של דבר גם פוגש אותך כמצווה שלך. וכל זה צריך להתגלם ביחס לזה שאני צריך לשוב בתשובה על X, על Y וכו'. היא מצוות השם. והמצווה הזאת היא גם היא כמצווה מורכבת. שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי הראו תשובה הוא כבר תשובה, ומצד אחד הרי קשה שבקשות, שלא יצאה עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. המצווה הזאת היא מצווה מיוחדת. כתוצאה מהעניין המיוחד של התשובה שתיארנו עד כה, אז גם המצווה שלי כשב בתשובה, מבחינת המצווה יש בה מיוחדות ומורכבות. מצד אחד היא קלה שבקלות, שהרי ערעור תשובה הוא כבר תשובה. אנחנו נעריך, יש פה פרק שנקרא על ערכם של ערעורי תשובה. אבל ערעור תשובה פירושו שישנה איזושהי שאיפה פנימית, ציורי לב פנימיים כאלה, שבאמת האדם רוצה להתנער מכל הקלקולים שלו, מכל החסרונות שלו, מכל מה שלא טוב בו באחריותו. והוא מערער בזה, הוא באמת רוצה בזה. אז זה נקרא תשובה, שבת בתשובה. אבל אני עדיין לא תיקנתי, רק רציתי לתקן, תשובה. בירה למטה יש לכם הפניה לגמרא בקידושין, כתוב בגמרא בקידושין, שאדם אומר לי, שערי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור, אפילו אם הוא רשע גמור, צריכה גט. צריכה גט מספק, למה? שמא ערער תשובה. כלומר, אם הוא ערער תשובה, אז באמת, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, ערער תשובה, שווה לצדיק גמור, ומקודשת. אבל איפה אתה? אתה, יש לך בסל שלך הרבה 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 עבירות, הרבה קלקולים. כן. תשובה, יש בה מימד כזה שהשאיפה הפנימית, הליבית, הלב של האדם, אם הוא שואף באמת, ואנחנו נעריך בזה, אבל פה זה דבר המסור לך ולקונך, לך ולבוחן כליות ולב. אתה לא יכול להגיד לי, כן, אני מערער תשובה, ומתוך עצלות זה נשאר אצלך בגדר עירור. אם מתוך עצלות זה נשאר אצלך בגדר עירור, אין לך עירור תשובה גם. יש לך סיפורים שאתה מספר לנו, לעצמך, נקרא תשובה של רמיה, את מי אתה משקר, אותנו, את כנסת ישראל, את הקדוש ברוך הוא. אבל באמת, אם באמת האדם דרוך ומבקש בכל מאודו לעשות את התשובה, זה לא כל כך אולי מצליח לו, אחרי כל המאמצים, אבל באמת ביקש לעשות את התשובה, אז יש במצוות התשובה הגדרה מיוחדת, זה נקרא תשובה. וזה מאוד מאוד פלאי, כי לכאורה דיברנו על המצב המעשי. לא, זה עוד מיוחדות של מצוות התשובה. מצד שני, היא קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל אחרי ערעור התשובה הזה, במילואה, בעולם ובחיים, לא תרגמת. אפשרות ראשונה להסביר, ואני חושב שהיא הפחות נכונה, לא תרגמת את התשובה לכלל מעשה. וכשנלמד פה על ערעורי תשובה, בהמשך הספר מצד שמאל, זה בפרק ז', פסקה ה', אז יהיה כתוב. התשובה, תראו בפסקה ה', התשובה אומנם אותה אפילו שהיא מחשבית באלמה, גם היא פועלת ישועה גדולה. אבל ידי גאולה שלמה, באה הנשמה דווקא על ידי הוצאה לפועל את התשובה שבכוח. זאת אומרת, השלמות הופיעה כשאתה תוציא את זה מן הכוח אל הפועל. אז זה כן, זה תשובה. אבל גאולה שלמה, זה לא יהיה אלא דווקא על ידי הוצאה לפועל. זה הקשה שבקשות, שלא יצא עדיין לפועל במילואה בעולם ובחיים. אבל באמת בעולם ובחיים נראה שזה ביטוי הרבה יותר כללי מאשר השאלה אם תרגמתי את שאיפת התשובה שלי. אנחנו יכולים כבר לגזור שעל פי מה שהקדמנו עד כה בעניינה של התשובה, התשובה זה לא רק העניין שלי, כי תשובה קדמה לעולם. תשובה זה שכל העולם ילך ויופיע את ערכו התכליתי, שלשם התשובה חותרת. וגם אם אני עושה את התשובה בממד הכי אישי שלי, בהירור התשובה, זה עוד לא שלם. כי אני חלק ממכלול שנקרא עולם וחיים. ובעולם ובחיים, בתרבות, בחברה, עדיין העולם לא הגיע למעמדו כמו שהוא אמור להגיע אליו מכוח התשובה. אנחנו יודעים שהגמרא במסכת שבת מתארת את ישעיהו כבעל התשובה גדול שבבעלי תשובה. ומתבאר ששם הגדולה שבבעלי תשובה זה שהיא הופיעה בצורתה שכוללת גם כן את כל הממלכה ואת כל ההופעה השלמה של התשובה, לא רק אצלי, אלא שכל התשובה הלכה והתפשטה על כל המערכות של החיים. ויכול להיות שכל עוד שזה לא קורה, אז גם תשובתי האישית היא תהיה לוקה בחסר. אני, מה שנקרא, בתוך עמי אנוכי יושבת. יש על זה דיון, מי שרוצה לראות, יש סוגיה בגמרא שנקראת, האם יש מיטה בלא חטא? האם אדם ימות למרות שאין לו חטא? ויש מי שאומר שיש דבר כזה, אבל לא חטאתי. תשובה חטאת. איפה? במדרגה של החיים הכלליים שאתה מצוי בה, זה זורם בך. כלומר, ברמה אישית, התנקית. אבל אתה אף פעם לא במעמד דיסאורגני מהחברה שאתה חי בה. וכיוון שאתה חלק מהעטתה בתוך הגוף הכללי הזה שנקרא המציאות, אז זורמים בך עדיין מים דלוחים. אז התשובה קשה שבקשות, כי פשוט כל המציאות צריכה להופיע את התיקון השלם שלה. וזה יוצר מורכבות גדולה מאוד בעניינה של התשובה. ולכן אנשים כמו הרב, הנה אני מוצא את עצמי, נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. כי באמת, הכל זה העניין שלה. כל התשובה, כל העניינים העולמיים, האישיים, הפסיכולוגיים וכדומה ועוד, תלויים בערכה של התשובה. ולאנשים שמה שמטריד אותם זה הכל, כלומר כל היש, כל המציאות, כל התיקונים שצריכים להיות מתוקנים, אז פשוט כל הזמן הם עסוקים בעניינה של התשובה. ואז ילך ויכתב לנו אוצר הכתבים של הרב, שפשוט באמת מטפל בהכל. ומכל הזוויות הוא יטפל בך בדתות ובכפירות ובכל מיני סוגי פילוסופיות ובחומרנות ובפוסט מודרנית, הכל הכל יטופל. כי הרב הוא ממרד את יובטה, הוא בעל התשובה, כל הזמן עסוקים בשייכות אל התשובה. הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. הרבה כתוב בתורה, בנביאים ובדברי חכמים על אודותה. ולדורנו הדברים סתומים וצריכים בירור. הספרות המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר התשובה. באמת לא התחילה כלל להתעניין בו, לדעת את תכונתו וערכו, אפילו מצידו הפיוטי שהוא מלבב לעין חקר. וקל וחומר שלא נקפה אצבע עדיין על דבר צידו המעשי, בייחוד במה שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו. הרבה כתוב בתורה בנביאים דברי חכמים על אודותה. באמת ספרי הנביאים הם כל הזמן קוראים לשוב תשובה, ובחזל אתה תמצא הרבה ממרות שעניינם תיקון המצב של האדם, של החברה וכו'. אבל לדורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים ברור. זאת אומרת, הרב משקיף על המתרחש בימינו ורואה ש אין ברעיונותיהם של בני האדם שחיים בזמננו קשר אודותה, אודות התשובה. אין להם שייכות אל התשובה. כלומר, עולם הערכים של דורנו הוא לא יונק מעניינה של התשובה. למרות שיש הרבה מאוד דיבורים על זה בתורה, בנביאים ובחזל. אבל הדברים סתומים. זה נראה להם כאיזה כאיזה דמות מאובנת מן העבר ודברים לא רלוונטיים, אולי אפילו דברים בזויים שעליהם התשובה הזו מדברת, סליחה. אז צריך לפתוח את הסתימה הזאת, צריך לברר את מה שלא מבורר. צריך לפרוט לבני דורנו, כלומר לנו, מהי התשובה. הספרות שיש בזמנו של הרב, המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים, לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר התשובה. יש ספרות, ובאמת הספרות יודעת לשוטט בכל מיני פינות שיש שם שירה וחיים. שירה וחיים, דיברנו קצת, המושג שירה הוא מתאר את הזרימה, את השטף הליבי, מה שהוא יכתוב עוד מעט מלבב, את השטף הליבי, ההרגשי, שמאוד מאוד חיוני לאדם. אז הספרות מצליחה לגוע בנקודות שמוציאות את האדם מן היובש, מן ההיגיון הקר של החיים, ומכניסה איזושהי חיוניות, שמחה, הדר לחיים. אבל אל אוצר התשובה והשירה והחיים שהשירה יכולה לתת לאדם, הספרות לא חדרה. לא נכתבים כתבים ספרותיים על התשובה, לא נכתבים שירים על התשובה. באמת, הספרות לא התחילה כלל להתעניין בו, באוצר החיים הזה. לדעת את תכונתו וערכו. הספרות לא מעניין אותה מה יש באוצר החיים הזה. אפילו מצידו הפיוטי שהוא מלבב לעין חקר. זאת אומרת, תכתוב איזשהו שיר על התשובה, על התיקון, על ההתעלות, המוסרית, הערכית וכו'. לא נוגעים בזה. אפילו לא בצד הפיוטי, שהוא ככה רק איזשהו מנת רגש לאדם, לחברה. וקל וחומר שהספרות לא נקפה אצבע עדיין על דבר צידו המעשי, איזושהי תורה מסודרת שעניינה לבאר איך שווים בתשובה, בצורה מסודרת, בצורה שיטתית, בצורה שמצביעה על הבעיות, על הקשיים, על הפתרונות שלהם, על מה שורשי ומה רק ענף צדדי בתשובה, ובייחוד במה שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו. כלומר, מסתכלים על מצבי החיים החדשים של תחיית האומה בארצה, שם בכלל אין קשר בין זה לבין המושג תשובה. ואצל הרב הכל יחתור, כמו שכבר דיברנו קצת באיגרת שינה הנחית, דווקא לנקודה הזאת, שדווקא בהתחדשות החיים שלנו פה בארץ חמדת אבות, שם תתגשם לכל התקוות, אבל התקוות האמיתיות, לא תקוות של הבל. אנוכי ענייני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה. וענייני נסלד בעצמי ממחשבתי, הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה. כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו, הנביאים והחכמים היותר תאורים, החסידים היותר גדולים, ואיך אוכל אנוכי להתייצב בקהלם. אבל לא תוכל כל חולשה בעולם לפוטרני מתביעתי הפנימית. מוכרח אני לדבר על דבר התשובה, ודווקא בצידה הספרותי והמעשי. להבנת התוכן שלה בדורנו, קודם כל הבנה, ולהגשמתה בחיים, בחיי הפרט ובחיי הכלל. טוב, לא יודע כל כך מה להסביר פה. אז הרב נדחף מעצמותו הפנימית, שם שפלגי מים נשמתיים נשפחים על קירות לבבו, והוא רק רוצה לדבר על התשובה, אבל הוא אומר, איך אני מדבר על תשובה? זה הסכם של הגדולים ביותר. הוא תוקף אותו חולשה. אבל צריך להתגבר על החולשה הזאת, כי לפעמים חולשות שאנחנו חשים באמת, שאנחנו שייכים לדבר גדול, אבל באמת, באמת, אני באמת שייך לדבר גדול, אני קצת צבוע. לא, אל תקשיב לכל הזה שרוצה להקטין אותך. נכון, אולי באמת אתה לא כמו גדולי הדורות, הנביאים והחכמים היותר תאורים, אצל הרב אני לא יודע מה להגיד, אבל אצלנו, וזה גם כן יתבהר בספר, אל תקשיב לזה. למרות שאתה חש את עצמך קצת יותר קטן, קצת לא מתאים, אם אתה באמת תובע מעצמך איזשהו משהו שהוא שייך למדרגתם של הגדולים, תקשיב לתביעה הזאת. מוכרח אני לדבר על דבר התשובה, ודווקא בצדה הספרותי והמעשי. תכתוב לנו ספר מעשי, כלומר ספר ענייני, להבנת התוכן של התשובה בדור שלנו, ומתוך כך להגשמתה בחיים של הפרט והכלל. פרק א', תשובה טבעית, אמונית, שכלית. את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. תשובה טבעית, תשובה אמונית, תשובה שכלית. כלומר, את המושג תשובה אנחנו מוצאים בשלוש מערכות. אני מבין שלוש מערכות כמו ישנם רבדים שונים במציאות וקשר אמיתי לרבדים הללו, זאת אומרת לקיחת אחריות על הרבדים הללו, בכל אחד מהם יש תשובה. זה עניינו, זה מה שהתכוונתי שאמרתי, לקיחת אחריות על כל הרבדים בחיים שלנו. ומה יש לנו בחיים? טבעית, אמונית, שכלית. תשובה מצד המימד הטבעי של חיי האדם. אתה חי חיים במימד טבעי. תכף נראה מה זה המימד הטבעי. ושימת לב ביקורתית על איך אני חי את חיי הטבעיים, יש בזה מימד של תשובה. לא מפתיע אותנו כבר, נכון? כי אנחנו יודעים שתשובה זה לא רק לא הנחתי תפילין, להניח תפילין. אנחנו יודעים, תשובה קדמה לעולם. אז בואו ננתח את כל מה שיש מצד האדם בעולם. יש פה את חיי הטבעיים. תשובה אמונית, כלומר מבחינת האמונה, יש חיים אמוניים לאדם. האדם שייך באיך שהוא חי את חייו לסביבה אמונית. אנחנו נדבר על זה כשזה יתפרט פה. ויש תשובה שכלית. גם זה יתבהר בהמשך. ועכשיו הרב יפרט את הדברים. בואו נתחיל קצת. בתשובה הטבעית יש שני חלקים. תשובה הטבעית גופנית ותשובה הטבעית נפשית. יש את חיי הטבעיים בהקשר הגופני שלהם, ויש את חיי הטבעיים בהקשר הפסיכולוגי שלהם, הנפשי שלהם. אלו הצדדים הנמוכים ביותר. הייתי אומר, הגולמיים ביותר. הגופנית, התשובה הגופנית, סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה. סליחה, לא קראתי טוב. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה המקושרים עם חוקי הטבע, שסוף כל הנהגה רעה היא להביא מחלות ומכאובים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו בהנהגתו הרעה, השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו, הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה וישובו אליו החיים בכל רעננותם. המדיצינה, כלומר חוכמת הרפואה, עוסקת בזה אומנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה הזו, ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית. עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו, מצד החטאים מהרסי הגוף וכוחותיו. וכפי הנראה מקצוע של תשובה זו, תלוי הוא בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. בואו נתחיל משפט אחד. התשובה הגופנית סובבת נגד כל העבירות. הנה, יש פה עבירות. אנחנו יודעים שתשובה זה כנגד עבירות, אבל מה הם עבירות? עבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה המקושרים עם חוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומכאובים, להרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. אם תשובה היא לשוב, לשוב אל מה? לשוב אל היסוד העצמי, הנורמלי, האמיתי של החיים. על ידי התשובה הכל שב לשורשו, והכל כולל הכל. אז גם הממד הטבעי, יש בזה דברים שהם הפך התשובה, כלומר, ויסות, קלקול של כוחות מסוימים כנגד טבעם העצמי. כתוצאה מכל מיני סיבוכים כאלו ואחרים. וזה נקרא עבירה. העבירה היא שאתה חוטא מן האמת, מחטיא מן האמת, מן האמת המקורית של החיים. והתשובה הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה מקושרים עם חוקי הטבע. יש לנו התנהלויות שקשורות אל שלמות הצדדים הטבעיים שבאדם. פעולות של חול וגם פעולות של מוסר ותורה. כלומר, כל מיני עניינים שקשורים להדרכות מוסריות או אפילו הדרכות תורניות שיש להם השלכות על המציאות הטבעית הגופנית. כל קלקול או בפעולה טבעית סתמית לחלוטין, או קלקול מוסרי שיש לו השלכה על המציאות הגופנית, או קלקול תורני שיש לו השלכה על המציאות הגופנית, כמו כל מיני הדרכות של התורה שקשורות לבריאות הגוף של האדם, אז התשובה הגופנית היא באה לתקן את זה, כי סוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים, זה קלקול. ואחר פעם, פעמיים וכדומה ועוד של התנהגות מקולקלת כזאת, באים לכל ה... באים לאכול את הדייסה שבישלנו, וזה הרבה מחובים ומחלות, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. אני, אם אני מבין, הכללי פה אני מבין לא אתה ולא אני, אלא האדם בכללו, המין הזה שנקרא אדם. ולמה הרב כותב את זה? אני מבין שיכול להיות שבסדר, אתה אישנת ולא קרה לך כלום, אתה שתית כל היום שתיקה מתוקה ואיכשהו שרדת את זה. אבל תראה, זה שאתה נותן פה יד וכתף לחברה שלא שומרת על בריאותה, כי אתה אומר, הנה, אני בסדר, אני זורם, וגם אתה רוצה פחות 5 שנים. אז... אצלי זה התבטא רק בפחות 5 שנים. בסוף חברה שתסגל לעצמה עולם ערכים שיש בו עבריינות נגד חוקי הטבע, אז זה לא יפגע בך, חביבי, אבל בסוף זה יוליד פה חברה חולה. במרוצת השנים ילך הדבר וכבר יאבד איזון. בתי חולים יתמלאו מזה. אז אתה, כל הכבוד לך, באמת לא סבלת ולא איבדת איברים כאלה ואחרים כתוצאה מריבוי של סוכר. אבל אצל החברה מבחינה סטטיסטית זה הולך ועולה, וצריך לשים לב לזה. והתשובה הגופנית היא נגד זה. כלומר, ישנה מערכה, המשפט הבא יגיד, שמתברר אצלך, תראה איך אתה מנהל את החיים בצורה שקרית, בצורה שהיא לא נאמנה לאמת. צריך לשוב על זה בתשובה. טוב, נעמוד פה.